אספר לכם איך היו שמחים. מעשה פעם אחת היה מלך, והיה לו בן יחיד שרצה המלך למסור מלוכה לבנו וחייו, ועשה משתה גדול שקוראים בל. אשתי אמרה לי שגם בהונגרית בל זה משתה גדול, ולא רק באוקראינית. ובוודאי בכל פעם שהמלך עושה בל הוא שמחה גדולה מאוד, בפרט עתה שמסר מלוכה לבנו בחייו, ובוודאי היה שמחה גדולה מאוד. היו שם כל השרי מלוכה וכל הדוכסים והשרים, והיו שמחים מאוד על המשתה. וגם במדינה היו נהנים מזה שמסר המלוכה לבנו בחייו, כי הוא כבוד גדול למלך. והיה שם שמחה גדולה מאוד, והיה שם כל מיני שמחה, כפלש וכמדש וכיוצא בזה, כל מיני שמחה, הכל היה שם על המשתה. כי זה הפתיחה של הסיפור, וכמובן זו פתיחה מאוד אירונית. לפני שעוד מעט אנחנו נגיד לה את התיאור של הסיפור, הסיפור של הילד והילדה שעושים להם חתונה בבור מלא קינים וזבל, שמכוסה קינים וזבל. ולמעשה כל התיאור הבורגני הזה של איזה, עושים איזה שמחה עם תזמורות וליצנים, כל התיאור הזה הוא כמובן, זה אמור להיות תיאור מאוד מצחיק, תיאור מאוד מגוחך. של איזושהי סיטואציה בורגנית מודרנית, איך שעושים חתונות היום, איך שעושים שמחות היום, ואת כל זה רב נחמן רוצה לקעקע ולצחוק מזה, ובעצם לטעון ולזעוק, ואיך שתרצו, וממש להציע פה איזה מין להראות של השמחה היא לא שם, השמחה היא במקום אחר, אבל גם כאן הוא כבר רומז, גם כאן הוא כבר רומז ל... התוכן של השמחה, כלומר יש פה איזה ניגוד גם בשמחה עצמה. מצד אחד השמחה יש בה, יש בה את כל הסממנים האופייניים. מצד שני, התוכן של השמחה שהמלך יורד עם מלכותו. ובאיזשהו מקום יש כאן שמחה של השקיעה. וכאן זה עצמו כבר מכניס אותנו כאן לאווירה הפרדוקסלית של הסיפור. יש כאן מלך שיורד עם מלכותו, מסר את המלוכה לבנו, הוא כבר פסה. הוא כבר לא, אין לו כבר למעשה מה... מה עוד לעשות? כאן הוא סיים את תפקידו, ובדיוק הסיים את התפקיד הזה, ומצד אחד הייתי אומר, כל התפאורה היא תפאורה כאילו עסקים כרגיל, עושים שמחה מאוד מאוד מרשימה, עם כל התזמורות והליצנים, אבל למעשה הליצנים האלה, זה כל הסיפור, זה, כל זה סוג של ליצנות, המשתה הזה. למה אדם ששוקע, שכבר מפסיק להיות מלך, יורד עם מלכותו, על מה ולמה עושים כאן איזה שמחה שכל המדינה שמחה, כי זה כבוד למלך שמסר לנו חלב לנו בחייו, למה זה כזה כבוד גדול? הרי להפך, השקיעה של המלך היא מבחינתו הופכת להיות לימוד אופייני לרב נחמן, שהוא עושה את החומרים של השמחה דווקא מהפרדוקס, דווקא המקום שאדם שוקע, המקום שכבר לא נשאר ממנו שום דבר, אוטוטוט כבר ייעלם מהמפה, אף אחד לא יזכור אותו, דווקא הנקודה הזאת, המעבר הזה של המסירת המלוכה לבנו, הופך להיות הפלטפורמה שמזה הוא מונה את החומרים של השמחה. זה עצמו דבר מאוד, יש בזה גם ברמה פשוטה, גם משהו מאוד חזק, מאוד 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 מעורר. תמיד אנחנו חיים בתודעה שכל מה שהכל מתנהל בסדר, יש לך מקום לשמחה. ברגע שמשהו מתחיל להתערער ולא בסדר, זה מין גם שצריך לתקן אותו חיש מהר כדי לחזור לבסדר. ורב נחמן טוען בדיוק הפוך, כל מה שאתה נמצא בסדר, אתה לא כלום. כשאתה נמצא במקום שאתה מודע לזה שאתה שוקע ואתה עתיד לשקוע, כי כל אחד שוקע. ושם במקום הזה אתה מוצא את החיות שלך, זה בעצם המקום הממשי, המקום של הקיום הריאלי. זה נקודה ראשונה, יש עוד הרבה מה לומר את זה, אבל אני רוצה עכשיו לגלגל עליו בחומרים של ההקדמה, כדי שנוכל אחר כך לראות איזושהי תמונה יותר רחבה. עמד המלך ואמר לבנו, היות שאני חוזה בכוכבים, ואני רואה שאתה עתיד לרד מן המלוכה, וכן תראה שלא יהיה לך עצוב כשתרד מן המלוכה, רק תהיה בשמחה. כשתהיה בשמחה, גם אני אהיה בשמחה. גם כשיהיה לך עצמות, אף על פי כן אני אהיה בשמחה שאינת המלך. כי אינך רואה למלוכה, מאחר שיכול להחזיק עצמך בשמחה, שתיורד מן המלוכה. אבל כשתהיה בשמחה, אז אני אהיה בשמחה יתרה מאוד. וכן, כאן, הדבר המרכזי פה זה הכוכבים. נזכיר לי ככה איזה קטע ספרותי, סתם אני אקרא אותו, וכפי שנמצא כאן, שבאתי איזה כאן. טוב, אבל זה יוצא בכל מצחה שלא התפסתי אותו. סתם אה, יש לי, לא שכחתי. ככה זה קטע שכתבתי סתם, זה דבר מאוד דבר יפה של אביגדור דגן, נכון, בספר של רחוב ממילה. הקראתי איזה כאן בשיחת הפתיחה באלול, אבל קטע מאוד יפה שמאוד מזכיר לי כאן את הכוכבים של הסיפור, זה גם מאוד מעורר אותנו. רב נחמן כורך את היכולת של ההיזכרות בשמחה. איך אדם יכול ברוב ימיו בשמחה? אמרתי משהו על אותה שמחה שאדם שאחר כשפה סיים את תפקידה בנה לעצמו עולם רוחני, משפחה, פרנסה, זכה למלכות וכל זה הגיע לקיצו. מקורה של השמחה נעוץ ביכולת לראות בכוכבים. זאת הנקודה. אפשרות שנפתחת רק בעת נפילה מהמלכות שאין כבר עתיד בתקוות. אלו רגעים שאפשר להביט נכוחה מול המציאות בלי מעשות פנים. כאן יש קטע מאוד יפה של אביגדור דגן, שפשוט ממש אי אפשר לא לקרוא אותה ביחד כאן, לכוכבים הללו. אנשים, כותב אביגדור דגן, לא רוצים לראות את הכוכבים. להרים העיניים אל השמיים, הם ממשיכים ללכת. ראשם רחון, כלומר מחפשים משהו שעבד להם. ואולי הם יכולים לצאת דווקא שם למעלה. לא נסתכלו על ראות בכוכבים, היה העולם שונה. לא ידעו שהכוכב שלנו אינו אלא טיפה קטנה ביקום, לכל אחד מאיתנו גרגר אבק זעיר על הטיפה הזאת, לא התבוננו בכוכבים, היו בריאות צנועים יותר. הם לא היו מתנשאים. האחד לא היה מנסה להיות חשוב יותר מחברו. הם היו נראים מגוחכים בעיני עצמם. ראית פעם עלי עשב אחד רוצח את רעהו? גרגר אורז אחד גונב מרעהו? גרגר אבק אחד נלחם בגרגר אבק אחר? העולם היה שונה אילו הבריאות היו שונים. והבריאות היו שונים אילו רק הסתכלו בשמיים. אני חושב שכאן הנקודה של רב נחמן, זה בדיוק הנקודה, זה יכול להיות קטע פרשני נפלא לתאר את המשמעות של המלך שרואה בכוכבים. והיכולת שלו, מה שאומר, היות שאני חוזר בכוכבים, זאת יכולת שלא לא אפשרית כל מה שאדם חי באדמה. כל מה שהוא תולה תקוות שכאן בעולם יקרה לו, שכאן עולמו הוא כאן, וכאן כל הווייתו וכל מרכז, כל מרכז העני שלו נמצא כאן, ברגע הזה הוא אף פעם לא יכול להיות בכוכבים, הוא תמיד באיזשהו מקום נמצא אחוז בכל תפור ואחוז בלופים כאלה שכל מה שמסביבו הוא אף פעם לא יכול להסתכל למעלה, לא יכול לראות בכוכבים. זאת נקודה מאוד יפה, אפילו לדמיין את זה בדמיון מודרך, שאדם מנסה איכשהו לראות את עצמו או שהוא עצמו כוכב או שהוא מסתכל מהכוכב, לא משנה, אז בעצם כל מיני דברים שנראים בהקשר הרגיל שלנו באופן מסוים שאנחנו מתירים את כל, פורמים את כל ההקשרים ואת כל הלופים הללו, מנסים לראות את החיים מאיזו פרספקטיבה לגמרי אחרת, לגמרי חדשה, לעשות איך שהכוכב מסתכל עלינו, אם תרצו איך שהקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו. ברגע הזה, הכל יכול כאן להשתנות, ואז העולם נהיה עולם הרבה יותר מתוקן, הרבה יותר... והנקודה כאן, אני חושב שזה הדבר הטרגי שיש בתיאור הזה, שכל התיאור, מה שאנחנו לא מלמד כאן, שהתיאור הזה, היכולת של אדם לראות בכוכבים, להסתכל על החיים, היא פרספקטיבה של התחלה, היא פרספקטיבה של הלא כלום, רק לראות את הדבר עצמו, את ה... זה יכול להביא אותו באמת לשמחה האמיתית, לשמחה של ההיות, לשמחה ש... כמו שהעשב לא שמח כי הוא, יש לו איזה ביוגרפיה שיכול לספר לנכדים שלו, כי העשב אינו נכדים ולכן אין לו מה לספר לנו גם. מה שיש פה זה רק הוא עצמו, עצם העובדה שהוא נמצא, עצם ההיות. וזאת הנקודה שהיא אפשרית רק כשאתה עתיד לראה מן המלוכה. כלומר, בכוכבים אני רואה שאתה עתיד לראה מן המלוכה. כמו כל זה שאדם חי, תמיד נדמה לו שהוא יחיה לנצח. הוא אף פעם לא מעלה על דעתו שיראה מן המלוכה. כל אחד יעשה לחשוב על עצמו. כל אחד הרי חי בתודעה שמה שהוא עושה כרגע זה בעצם המצב הנצחי שלו. כשאדם מתחיל באמת להזדקן, מתחיל כבר לראות שבעצם כבר אין עתיד כל כך... תמיד, אדם צעיר תמיד חושב קדימה מה אני אעשה. מה יעשה אדם מבוגר? מה אני אעשה? כבר עשיתי, מה זה מה אני אעשה? אני אעשה עוד קצת, אוקיי, בסדר. אבל הנקודה כזאת היא נקודה שכבר בעצם, כבר אין כאן העתיד, אני רואה שאתה עתיד לרד מן המלוכה. כל מה שאני אסתכל על העתיד, תמיד רואה את הירידה. זו חוויה שאני מסתובב בבית אבות, אני רואה שם את החוויה הזאת, זה מאוד מדכא. שאתה באיזשהו מקום, תשאל שם מישהו, מה העתיד שלך? איזה עתיד? מה עתיד? אני כבר בן 90, מה... על איזה עתיד אתה מדבר בדיוק? מה... אני פה, אני כבר ירדתי, כבר נפלתי. עכשיו השאלה, לאן זה לוקח אותך? האם באמת החוסר העתיד הזה באמת לפורר אותך ועושה אותך ללא כלום? וכמו שהחברה עצמה כן מעודלת את העולם שייך לצעירים, כך טוענים. אז כי אני כבר אין מה לחפש כאן בעולם.
דווקא הכוכבים בדרך כלל מסמלים את הדטרמיניזם, לא? את ההצטגנינות, את המקום שבו דווקא לעולם יש איזה מין מעגלים גדולים כאלה שהם קבועים. ואני רואה את זה דווקא ככה, אני רואה בכוכבים שאתה עתיד לרד מן המלוכה, כי ככה העולם בנוי, כמו שתיארת עכשיו. ואז הכוכבים לא מייצגים את החופש, אלא הפוך, הם דווקא מייצגים את המעגליות, את ה... כאילו, הכוכבים כ...
זה לא סותר, אני חושב שמה שנועם אומר זה מאוד יפה. אבל קודם כל, כאן בהקשר של הסיפור, זה מאוד דומה למה שאביגדור דגן מתאר. זאת אומרת, אני יושב באיזה מקום, איזה מין פרספקטיבה על עצמי, על החיים שלי, על הבוקר שזה התחיל זה הרגע, על השבוע החדש שמתחיל ברגעים האלה כאן. ואני יכול לראות את זה כאיזה מין עוד שבוע, שנעשה מה שעשינו גם לפני שבוע, ועוד שבוע, בעזרת השם יותר טוב, יותר יצירתי, יותר פורה, אוקיי, להשתדל. אבל בסופו של דבר, בוא נראה לי צריך באיזשהו מעגל סטיחי, מעגל שבאיזשהו מקום הוא תמיד דל, אותו להפך, דווקא... עכשיו זה מצב דטרמיניסטי, שבאיזשהו מקום אתה לא מאמין שמשהו יכול להשתנות. הכוכבים מאפשרים לי את מחשבה שאולי אפשר... אולי בכלל כל המבט המאוד סטיחי שאני כבר הולך לשאב אליו מהרגע הזה עד סוף השבוע, המבט הזה עצמו הוא לא מחויב המציאות, אפשרי המציאות, כלומר, כמו שכתבו הקדמונים. כלומר, זה לא בכלל, לא חייב להיות כך, ואז המבט הזה הוא מאפשר לי כל מיני דברים, הוא נותן לי כאן איזו תנועה הרבה יותר חופשית, הרבה יותר אינסופית. גם הדטרמיניזם של הכוכבים זה דטרמיניזם שהוא הרבה יותר... הוא דטרמיניזם שהוא מסוג אחר. הוא יש בו משהו מאוד נע, מאוד חופשי, מאוד, מאוד אינסופי. ואז הוא כל כך אינסופי, עד שגם הנפילה שלי לא מעיינת עליך. זאת הנקודה. זה חלק מהדטרמיניזם, שגם שתיפול, אז מה? סבות, מה? בסדר, ניפול. כולם נפלים בסוף, מה? אבל זה נותן לי עכשיו
איזה חופש. זה לא נותן כאילו שמחה, אני חושב שזה כאילו אולי מגן מהעצב. זה כמו שאתה אומר על העשב ועל הגרגר, הרי הוא לא שמח.
זה אתה צודק.
אבל דווקא זה כאילו יכול לעזור למישהו לצאת מהדיכאון. בסך הכל מה אתה מתלהב כל כך מעצמך? אתה בסך הכל איזה גרגר.
אין ספק, אתה נוגע בנקודה, מילה שנוגע בנקודה מאוד מאוד מדויקת. זאת אומרת, באמת רב נחמן הלך כאן בתנועה כפולה. מצד אחד לחלץ מהדיכאון, רב נחמן היה אדם מאוד מלנכולי. והמאבק שלו עם החלל הפנוי ועם הייאוש והאובדן הוא היה בעצם, זה היה דבר שהוא איתו נאבק כל ימה, אבל הוא הלך בעוד צד. הוא לא ראה בזה רק צד לצאת מן הדיכאון, הוא ראה בזה צד להיות בשמחה ובשמחה עצומה, שמחה יתרה. זה נקודה שצריך לדעת לחשבון מהי אותה שמחה, מה טיבה של אותה שמחה, אני אנסה להגיע לזה עוד מעט, אבל השמחה שהוא מדבר עליה כאן היא לא רק יציאה מהדיכאון, יש בה צד הרבה יותר מרחיק לכת מזה, וזה הצד של ה... אולי נראה זה עוד מעט. וקיבל אבי מלך את המלוכה ביד רמה, ועשה לו שרי מלוכה בדוכסים ושרי בחיל. וכאן בעצם הסיפור מתהפך על פניו לגמרי, כבר עד עכשיו היה איזה מין פרומו, איזו הקדמה הזויה כזאת. עכשיו יורדים חיש מהר למציאות הנוקשה, המציאות האכזרית. קיבל אבי מלך את המלוכה ביד רמה, ועשה לו שרי מלוכה בדוכסים ושרי בחיל. וזה אבי מלך היה חכם והיה אוהב חכמה מאוד. היו אצלו חכמים גדולים, וכל מי שהבא אצלו איזה דבר חכמה, היה אצלו חשיבות גדול מאוד, ונותן להם כבוד ועשירות בשביל החכמה. לכל אחד כפי רצונו, מי שהיה רוצה ממון, היה נותן לו ממון, מי שהיה רוצה כבוד, היה נותן לו כבוד. הכל בשביל החכמה. והחמת שהיה חשוב אצלו החכמה כל כך, היו כולם לוקחים עצמם אל החכמה. ועסקו כל המדינות בחוכמות, כי זה היה עושה ממון, כדי שיקבל ממון על ידי זה. זה היה רוצה חשיבות. בכבוד, ובחמת שכולם עסקו רק בחוכמות. על כן שרחו שם באותה מדינה תכסיסי מלחמה. כי היו כולם עוסקים בחוכמות. עד שהיו כל בני המדינה חכמים גדולים, עד שהקטן שבאותה מדינה היה במדינה אחרת חכם גדול מכולם. והחכמים שבאותה מדינה היו חכמים מפלגים גדולים מאוד. ובחמת החוכמות התפקרו החכמים של אותה מדינה, ומשכו גם את הבן מלך חנה לדעתה ולהתפקר גם כן. ושאר בני המדינה לא נתפקרו, בחמת שהעמקות ודקות גדול מאותה החוכמה של החכמים הנ"ל. הכן יכלו שאר בני המדינה לכנוס באותה החוכמה ולא יזיק להם. אבל החכמים והבן מלך נתפקרו כנ"ל. והבן מלך מהחמת שהיה בו טוב, כי נולד עם טוב, היו לו מידות טובות וישרות, הנזכר לפעמים וחנו בעולם. ומה הוא עושה לחולה ויגונח ומתענח על זה. אז שנפל לבוכות כאלה ולטעה כל כך, והוא התענח מאוד. אבל תכף, שם התחיל להשתמש עם השכל, חזר ונתחזק אצלו החוכמות של אפיקורסות הנ"ל, וכן היה כמה פעמים שהנזכר כנ"ל ויגונח ומתענח. ותכף שהתחיל להשתמש עם השכל, חזר ונתחזק אצלו אפיקורסות כנ"ל. זה תיאור מאוד יפה. של שרב נחמן בעצם ראה את העולם שהוא לא בכוכבים, את העולם של החוכמה. בעצם החוכמה והכוכבים מוצגים פה כניגוד. המלך שהוא יורד עם מלכותו, הוא נמצא איזה עולם שהוא רואה קדימה, הוא רואה מלמעלה, אבל התיאור הצעירות של הבן מלך, שכבד המלוכה הוא בן מלך, הוא צעיר, יש לו כל היצרים של הצעירות, ולכן מה שמעסיק אותו זה באמת העולם של החוכמה, מהמוחין, של הדעת, זה מה שמזה הוא נבנה. ורב נחמן בעצם מנגיד פה את העניינים כדי להראות כאן את מצד אחד שהחוכמה היא בעצם התשתית, מצד שני היא גם בעצם המקור של המקור שבעצם מאבד לאדם את האמונה שלו. זה מביא אותו לאפיקורס, מביא אותו בעצם לעולם שהוא בלי אלוהים, עולם שהוא ריק, שהוא חסר טעם. וכאן הוא מתאר בצד כדרכו בצורה מאוד ציורית, מתאר כאן את המדינה שכולם חכמים, וכל דבר הוא בעצם אביזר של החוכמה, והוא נתן לו, כל מה שהוא, בן מלך, שהוא נתן לכל אחד את מה שהוא צריך, לאחד צריך כבוד, אחד צריך עשירות, וכו' וכו', והכל היה כדי להגיע אל החוכמה. בסופו של חשבון הוא שרחו באותה מדינה תכסיסי מלחמה וכו' וכו'. ושוב, מדבר פה רק על החכמים, לא מדבר על כל בני המדינה. בני המדינה היו אנשים מסורתיים. דווקא החכמים, בגלל שהיו עוסקים בחוכמות, דווקא זה מה שהביא אותם לאפיקורסות, וגם כמובן בן מלך הנעל גם כן בעצם נכנס לסיפור. וזה בעצם עולם של, הוא רבדי רומז כאן בצורה מאוד ברורה, לעולם של ההשכלה, לעולם של התגברות החוכמות, שלמעשה יאבד את אלוהים. זה כמו מעין התיאור של המהר"ל את הגירוש מגן עדן, שאדם זכה בדעת, זכה לבחירה, ובזה עצמו מאבד את אלוהים. ויש לו את כל היתרונות שבעל בחירה, אבל בזה הוא גם למעשה איבד את התמימות, איבד את הדבקות, איבד את הגווניה אפשרי המציאות ולא מחויב המציאות, משהו כזה, בשפה של הקדמונים. וכאן אבל הדבר שבעצם פותח כאן את הסיפור, זה באמת המתח הזה בין המלך, בין החוכמה לבין הטוב, בין המידות הטובות. אבל באיזשהו מקום בתיאור הזה שבין החוכמות לבין המידות הטובות, זה תיאור שבו רבי נחמן בעצם, הייתי אומר משהו, יש פה טוב, הוא נולד עם טוב. מה זה אותו טוב שהוא מדבר את הכל, מה זה הטוב הזה? אפשר כאן לפרש את זה בכל מיני דרכים. מהו אותו טוב שהוא נולד איתו? זה מה שכל הזמן אפשר לקרוא לזה היסטורי המצפון, רגשות האשמה, הנקודה הפנימית, אפשר לקרוא לזה בכל מיני צורות, אבל יש כאן משהו באמת מאוד מאוד חזק במתח הזה, שמצד אחד הוא, יש בו את הכיסופים ואת הגעגועים. זה המקום, הייתי מסר בשפה הקבלית, בשפה שבחב"ד מרבים להשתמש בה, והיא מאוד נוגעת לכאן. הייתי אומר, זה אני אתן את זה לכיוון קצת שונה ממה שנראה בסיפור, אבל מבחינתי זה די יפה להביא את המושגים הללו כאן לדיון. אני חושב שזה ההבדל בין האור הממלא לבין האור הסובב, או בין מה שנשמע במשנה באבות, בין התורה לבין החוכמה. חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין. כלפי מה הדברים אמורים? באמת היחס בין הממלא לבין הסובב הוא בדיוק בנקודה הזו. הממלא, ישו ממלא, הוא תמיד מאבד משהו מהחיוניות, מהפוריות. אין לו כבר את ההפתעה, אין לו כבר את ההתגלות. הממלא חי את החוכמה מצד עצמה. כלומר, החוכמה היא איזה מין שהייה, אוקיי, טוב, והחוכמה היא שהייה במקום, לא, אני רואה שאתה הולך לעבודה מכאן, זה נכון? רואים עליך, זה לא דרור, זה תחפושת. אתה קבע שאתה תלבש כמוני. אני אוסף את התיאור של שיבה, אני מזיר אותך בקצב הזה, בסוף יגיע גם השקט.
ראש מדרסה.
מה?
ראש מדרסה.
מדרסה, של הערבים.
איך זה נקרא?
מדרסה.
מה זה? מדרסה, בית ספר, לא? מדרסה זה המנהל, כאילו?
ראש המדרסה. מחפשים פה.
בגלל זה הרם קודם כל בוקר?
לא אתה יודע?
אז הם קורדים שם כל בוקר.
שם?
כן.
מחפשים.
טוב, יש לנו מעמדים מעמדים ראויים, אני חושב. אפילו דברי ערבית. האור הסובב הוא תמיד האור המפתיע, הוא האור של התגלות. וכאן באיזשהו מקום, מריה בכוכבים, בניגוד לעולם של החוכמה, זאת הסכנה בחוכמה. העולם של החוכמה, רבי נחמן שדיבר, מדבר ככה ונגד המחקר ונגד הפילוסופיה בשיחות הרד, בהתחלה יש הרבה דיבורים מאוד תוקפניים כנגד המחקר, כנגד הפילוסופים, כנגד החוכמה. זה נבע אסתור, לפי דעתי, בדיוק במקום הזה. התיאור של הבן מלך שנפל לחוכמות וכל המדינה שנפלה לחוכמות, זה מזכירים את, את העולם המודרני, את העולם היום, שמרוב חוכמות שורכים תכסיסי מלחמה. למה יש ניגוד בין חוכמה לבין תכסיסי מלחמה? מלחמה זה לכל המובנים, גם מלחמה פיזית וגם מלחמה במובן רחב יותר. מפני שהמלחמה תמיד זקוקה לאיזה מין חושים חייתיים, איזו הישרדות קיומית שבה אתה מפתיע, תמיד יכול לדלות מעצמך כוחות ויצירתיות והפתעה, רק אם אתה לא מרובע ורק אם אתה לא נמצא במקום מאוד כמרגע שאתה עושה אחת הטענות כלפי המודיעין, שהוא מאוד בגלל שהוא כל כך חכם, לאחר הוא כל כך הרבה מפשל. אני מקווה שדרור יסכים איתי. למה? מפני שהמודיעין כדוגמה שצריך להתמודד עם ההפתעות, הוא לא יכול לבוא עם החוכמה. החוכמה היא הכרחית, זה התשתית, אתה לא יכול בלי החוכמה. מצד שני, אם אתה ניצא עם החוכמה בלי המידות הטובות, המידות הטובות כאן מסמנות, אותה הקשבה עמוקה, אותה דריכות, דריכות שהכל יכול, כל רגע נתון, כל ההנחות יכולות להתהפך על פניהם. אתה לא ערני, אתה לא יכול להיות באיזושהי תנועה מאוד יצירתית, מאוד, הייתי אומר, מאוד מפתיעה, שהיא מתגברת על אותה הישרדות חוכמתית. החוכמה תמיד גורמת לך לשרוד. במובן הזה שיש כללים, יש היגיון, יש איזה לוגוס שאיתו אתה הולך, וכל התנועה הזו שהיא בעצם אור הממלא, התנועה הזאת היא הופכת להיות, היא עם כל יתרונותיה של החוכמה, עם כל יתרונות החוכמה, היא בעצם מאבדת לך את תכסי המלחמה. יש כאן איזה ניגוד מובנה בין, הייתי אומר, ההיבט השורד, שהוא בעצם הולכת ישר, לבין ההיבט של התכסיסים, שהוא אף פעם לא יכול כפוף לכללים. הוא תמיד צריך להיות מקורי, הוא תמיד צריך להיות מפתיע.
הבדל, אני חושב, בתכליתיות. החוכמה היא כאילו משהו אקדמי כזה, אז היא אין לה תכלית, רק לדעת ולנתח, אז היא מתנתקת, אין לה מטרה. זה גם אני חושב מה שהוא אומר, הדבר הזה של הטוב, הטוב הוא כאילו חיבור לעולם, אתה רוצה שיהיה טוב, הוא אומר, איכן אני בעולם. החוכמה הזאת, האקדמיות הזאת, היא אין לה מטרה, היא לא רוצה להתחבר לעולם, היא רוצה, דווקא היא מתנתקת מהעולם, מסתכלת את זה מבחוץ ובדיכוטומיות ומנתחת כל דבר.
מה שאתה אומר זה מאוד יפה, רק אני אומר שזה החוכמה חיה באשליה שהיא מחוברת לעולם. ובזמן שהיא למעשה מתנתקת בעולם. למשל, השאלה איך אני בעולם, זאת שאלה מאוד מה הוא עושה, אלו השאלות של ההתחלה, אלו השאלות של החלל הפנוי. אחד, אני אומרת, כמה אנשים קמים בבוקר שואלים איך אני בעולם? הרי אני יודע מה, אני קם בבוקר, אתה לרוץ מהר, מה, 8:30 שיעור. מה זה איך אני בעולם? אני נמצא כאן אין לי זמן לשאול שאלות כאלה, כמו שצריך אלה כן, אדם עושה את העבודה שלו, וכמה יותר מוקדם. מספיק לפני שהוא מגיע לשיעור, גם לשאול איך אני בעולם. אבל אנחנו חיים איזה עולם מאוד, שהוא מאוד אחוז ברצף, באיזשהו מבנה, זה מה שיקרא עולם התיקון. עולם התיקון במובן הירוד שלו, שהוא תמיד הכל נמצא באיזשהו הקשר מוכר, בהקשר שאתה יודע איך העסק עובד, איך העסק מתפקד. זה בדיוק הרגל של החוכמה, שהיא יוצרת את הקשרים, יוצרת את ההיגיון הפנימי, זה בדיוק היתרון של החוכמה, שהיא מנהירה לנו את עצמנו, אבל בדרך כלל שהמלאכות טוען, ההנהרה עצמה היא מסרסת גם אותנו, היא מאבדת מאיתנו את השאלת מיליון הדולר, את השאלה איך אני בעולם. כשאדם יעמוד באיזשהו מקום באמת יפשוט, יתרוקן לגמרי מכל מה שהיה אתמול, כמו שאנחנו מספר על הרב נחמן שכל יום הוא היה, ולא בכל יום, אלא בכל יום היו לו מצב שאין לי דיבורים בכלל, והוא לא יודע איך אני בעולם, ואחר כך הוא אומר שאני סבא דסבים, יש לו קורה של הקדמונים. המטוטלת הזאת אפשרית, אם אדם לא מאבד את היכולת להשתאות, היכולת של הסרים הרומי נחם, ורומי, כל התנועות הללו של להימצאות בחלל הפנוי, וזה מה שזה מאוד משקף את רב נחמן. מצד אחד, כל המסכים רק בחוכמות, רב נחמן עצמו, ואדם מעיד פה על עצמו, שהוא שייך לאלה שגם התפקרו. הבן מלך זה רב נחמן עצמו, המלך זה רב נחמן, הכוכבים זה רב נחמן, הכל זה רב נחמן. והוא בעצם מתאר כזה עולם שבחור ישיבה שנמצא מאוד ביצירה, שמועלם מהיצירה שלו. אבל כאן בדיוק הוא גם מראה גם את הצד האחר הקאוטי שלו, הצד האור הסובב שלו, שהוא תמיד מפגיש אותו עם איזה מקום מפתיע, מקום שעוד לא מזה עוד לא שמעתי, מזה עוד לא ידעתי. ורב נחמן טוען טענה זו, זה דבר שמאוד נוגע לכל אחד מאיתנו. כדי להיות עובד השם באמת, לא צריך להיות זקן כדי שליפול עם הלכותו, הוא מתאר את זה כמשהו של זקנה. אבל זה לא זקנה במובן של גיל. אחר כך ונראה, הוא ישחק אחד עם הגיל. העיוור הזקן הוא בעצם הכי צעיר. הצעיר הוא הזקן, הזקן הוא הצעיר, הוא תכף יבלבל את כל המושגים. אבל הנקודה החשובה כאן היא, שרק כשאדם נמצא באיזה מין, הוא חש גם שהוא נמצא עמוק בחוכמה, בסדר החיים המסודר שלו, אבל הוא מאוד ער ומאוד פתוח, מאוד קשוב למקום הקאוטי, המקום שמטלטל אותו, שהמפגש עם ההתגלות, עם האור הסובב, רק המקום הזה באיזשהו מקום, הוא לא יציל אותך. והגונח המתענח הזה, שפה לבוכות כאלה, כלומר, אתה יכול בסך הכל לגנוח ולבכות ולהתענח על שנפלת לזה, אבל אתה עדיין לא נחלץ מזה. ותכף שם התחיל להשתמש שהשכל, חזר ויחזק החוכמות אצל הפי של הפיקורס התנונה. כלומר, התנועה כאן היא תנועה שאתה לא יכול לחלץ ממנה, וזה מה שרב נחמן טוען בשלב הזה של הסיפור, אבל הוא אך, אתה כן יכול לפחות להתענח. וההלכה הזאת היא הלכה שיש לה חשיבות עצומה. ואתה, זה מה שיעורר אותך, שאתה לא תיפול, לא תרדם בשמירה. זאת אומרת, יש מקום, אם אתה כבר איבדת הקשר עין עם המקום הטוב הזה, שמעורר אותך מדי פעם, היכן אני בעולם, מה באתי לכאן, האם אני באמת ממלא את יהודי בעולם, מה אלוקים רוצה ממני. וזה שאלה כזו יכולה להישאל רק עם מקום של חלל פנוי, רק עם מקום של, ממקום ריק. כל מה שאתה מלא, והחוכמה היא סוג של מלאות, שאור ממלא, האור ממלא אף פעם לא מאפשר לך לשאול שאלות של מקום שיכול להישאל רק מהמקום הריק. רק המקום שאדם ינפל עם הלכותו וכבר מתרוקן, כי כבר אין לו יותר עתיד, וזה לא נוגע, כמו שמעתי, לגיל, זה נוגע לסוג של סיטואציה. אדם ממש בא ממקום, אדם מלא אף פעם לא יכול ליצור. רק אדם ריק יכול ליצור. כי אדם ממלא יכול רק לחזור לשבוע אחרים. הוא לא יכול ליצור באמת, הוא יכול רק לבנות קונסטרוקציות שקיימות, אבל לעגל פינות, למר כל מיני אברקות וכל לתש דברים. הוא לא יכול ליצור, הוא לא יכול להתחיל מנקודת העין. מנקודתו של רבי נחמן, זה כאן המתח. מצד אחד אנחנו לאדם שגורשנו מגן עדן, אנחנו שייכים לבחירה, לאוטונומיה האנושית, לחירות הדעת. מאידך גיסא הוא בדיוק שחירות הדעת עצמה, היא כבר נותנת את אותו אור ממלא שכבר לא מאפשר לך את האור הסובב. אני רוצה להקשר את זה, אם תרשו לי כאן, כמו אני יושב ככה, נחל הירוח. אני רוצה לקרוא לכם שני דברים. אחד של אדם חילוני ואחד של אדם בחור ישיבה. אני לא אגיד לכם מי כתב מה, אני אקרא לכם שני הקטעים הקצרים האלה שנגיע בדיוק לנקודת הלאה, אתם תצטרכו להחליט מי החילוני ומי בחור הישיבה. שניהם נוגעים באותה נקודה ממש, ואני אקרא לכם. הקטע הראשון, איך נעים בחלל ריק? איך מתחילים כשעדיין אין עולם? לאן פונים בטרם קיימות הגדרות זמן וחלל? מאין ניתן לשאוב דימוי או סיפור? מה מקור התנועה הראשונה ואיך היא מתחברת לאלו שאחריה? האומן נכנס לסטודיו, החלל ריק ושקט. מה בכל זאת יש במצב הזה מלבד רצפה, אדמה, מלבד קירות, גוף, תנועה תזזיתית של מחשבות ורגשות? במצב כזה טוב לשאול מה אני רוצה, מה הרצון האמיתי שלי, ומה המנגנון שייצג אותו, במילים אחרות, מה תהיה הפעולה שמייצגת אותו הנאמנה. אני רוצה לגשת לרצון שלי דרך הסיפור שמשמעותי לי ומפעיל אותי, מעורר בכיוון השאלה, דרך הניסיון לנסח את הפעולה שתייצג את הרצון, ותגדיר את מצבי הן בפני הזולת העולם שצופה בי, והן בפני עצמי. במלאכה המתבצעת בסטודיו אני חוקר אודות הרצון של הגוף שלי. ובשלב ראשון מאפשר לחושים את זכות הדיבור. מאפשר לרמה חבריי ושעשה גידי לדבר, להקשיב לאמירה של עצמותיי. אני מקשיב לעצמותיי כי אני מגלה את מה שהן לוחשות. אינני יוצר, אני מגלה, מבחין, חושף רצון, חושף את השמות התנועתיים של הרצון, חושף את מאוויה ומשאלותיה של הנפש דרך מלבושיה, חושף את כמיותיה, כיסופיה, תקוותיה ותשוקותיה. את המשפט הסיום, את עבודת החיסוף אני עושה כבעל מלאכה השואף להשלים את הפאזל. לחבר בין הפנימיות הנפשית, הרצון, דרך מנגנוני הייצוג הגופניים וכולי לעולם, לפעולה למציאות החיצונית וכולי. זה קטע ראשון. קטע שני, הדבר הממשי היחיד שקיים בשבילי כרגע הוא החלל. אני יכול להגיד עליו המון דברים, אבל הכל נשאר פרשנות. לקרוא לו חלל פנוי, לדבר על אמונה שמתכוונת מהלא כלום. מבחינתי הדיבור הזה נשאר בתוך עצמו. אני לא יכול לומר, או יותר נכון בהקשר הזה, אני לא מאמין. שהוא חושף או יוצר משהו מעבר לכך. על השאלה אם יש או אין אלוקים, אני לא מנסה לענות. אני לא מצליח למצוא איזה מגע עם הרובד הזה. אני גם לא יכול לשלול אותו. מלכתחילה נראים לי מגוחכים הניסיונות לתת לה תשובות, ליצור כאן בעולם מוכחות ורמזים, או לייחס תופעות ויורים להשגחה. הכאוס והאבסורד הרבה יותר מוחשים לי מהניסיונות למצוא איזושהי חוקיות. מה שמשמעותי לי הוא הפשר שאני יכול לתת לדברים כמו שזה היום, למילים אלוהים, אמונה, קודש, אין הגיע אליי. אני לא מבין אותם, ולא נראה לי שבאמת הבנתי אותם אי פעם. הן הולכות לאיבוד בתוך כל החלל הריק הזה. הריק גדול מדי. תמיד היה קשה לי דיבורים שעל קפיצה, שהגיעה להשגה חדשה ולהתגלות, אני לא מבין איך זה יכול לקרות. המחשבה שהדבר האפשרי מתעלמת מהתאומה האינסופית שפעורה באמצע. הכי רבה שאני יכול לעשות זה ליפול. נו,
השני הוא אישי מבוכר, לפי
הדכנות. כמובן. ואני חושב שכאן בעצם אני רוצה לומר משהו מאוד חריף עכשיו. אני באמת ככה שהרדתי בשני הקטעים, שני ידידים שלי, ובאיזשהו מקום אני חושב שבאמת, מצד אחד בדיבור של השני, אומרים שהוא הרבה יותר, יש לו הרבה יותר מלאות, הוא הרבה יותר מודע לעצמו, הוא הרבה יותר יכול לנסח את הדברים, וכאן בדיוק הזה, בדיוק במקום הזה הוא מאבד את אלוהים. והראשון שהוא בעצם אומן, הוא אומן, הוא אומן שהוא חי בחלל הפנוי, וכל הדיבור שלו הוא דיבור מאוד רך, מאוד, הוא לא חווה איזשהו ייאוש, להפך, הוא חווה התרוקנות. ההתרוקנות שקורה, קורה שהדיבור של הבחור ישיבה השני, אני אומר זה גם הידיעה, הדיבור של הבחור ישיבה הוא כמובן קשור לרב נחמן, קשור למה שהוא ינק מרב נחמן. ובמידה רבה גם מהרב שגר, ובאיזשהו מקום התיאור הזה הוא כבר מתאר כאן את החלל הפנוי במקום העבוד שלו לגמרי. ומתחילות רבי נחמן באמת מתאר כאן עולם שהוא, אני אנסה לנסח את זה בזהירות, אני לא טוב שאני עומד לאחרי ניסוח הזה, אבל באיזשהו מקום אני מבין מה זה תורת ארץ ישראל, במובן העמוק שלה, אני חש שבאמת דווקא האדם החילוני, בגלל שהוא כבר לא נגוע בכל ה... רב נחמן, כשהוא היה במקום המאוד מאוד מיואש שלו, בבור מלא כינים, מחוסי כינים וזבל, הוא באמת בא ממקום של גלות, מקום שבו לא הייתה השראה, הניחוח של רוח גאולה, רוח של ארץ ישראליות, הוא באמת חווה את האנושיות במובן הכי כאוב שלה והכי אבוד שלה, במקום הזה הוא יצר את מה שהוא יצר. דווקא בחור החילוני שהוא ישראלי, גדל כאן בארץ, הוא בחור כבן, אני מעריך, 35, משהו כזה. אני באמת חש שחוויית הקיום שלו, כשנדבר על החלל הפנוי, הוא מקום יותר מואר, יותר... כלומר, הוא לא נגוע, למזלו הוא לא היה בישיבות, הוא לא למד חסידות, הוא גם לא למד רב נחמן. ומבחינות הללו הוא בא במקום מאוד משוחרר, מאוד חופשי. ודווקא זה מה שהוא מדבר על ההפתעה ועל ה... המקום של הריק, של החלל הפנוי, אני לא בא עם מה שכותב כאן, לאן פונים בטרם קיימות ההגדרות זמן וחלל? מאין ניתן לשאוב דימוי או סיפור? הוא באמת נמצא במקום לגמרי, אבל כל התיאור הוא לא תיאור של כל כך קשה, כמו שאנחנו מתאר כאן. ובהרבה מובנים אני חושב שהאנשים היום, שגדלו כאן באמת באוויר ארץ ישראל, הם לא זקוקים למטען הכל כך קשה של רבי נחמן, כדי להצדיק את היצירה שלהם, את העשייה שלהם, את הקיום שלהם. רבי נחמן לוקח אותנו ממש לכוח, למקום שאני באופן אישי לא הייתי בו, אני אומר על עצמי, ואני גם לא רוצה להיות בו. יש מקום, משהו שהוא, הוא מתאר כאן את ה... הוא מתאר כאן עולם מאוד מפורק, עולם מאוד... עכשיו אני אומר, אני מחפש את המילים, אני חושב שבפנינו פתוחות אפשריות... קצת יותר רכות דווקא בגלל שאנחנו ינקנו מהרב קוק, בגלל שינקנו ממקום שבו יש איזושהי השראה יותר כלילה, פחות מעיקה, כי באמת יש משהו באוויר ארץ ישראל, אנחנו כבר גם זה לא שואלים מספיק את עצמנו, איך אני בארץ ישראל או איך אני בעולם. ויש מקום, יש בחוויית הקיום הכי בסיסית, אני אומר את זה סתם מהתחושות שלי, שאדם חי בארץ, אם הייתי חי באוקראינה, והייתי צריך לקום בבוקר ולמור השיעור, שיעור הזה לא יכול היה לאמר. זה ברור לגמרי. ואולי אולי, אולי דווקא זה הייתי יותר מזדהה עם זה. אבל שאדם חי כאן במקום שבו הוא יונק כאן, אנחנו כבר בדור שאחרי הרב קוק ואחרי כל הקשר של הרוח הארץ ישראלית, אני חושב שלפנינו פתוחות אופציות אחרות, שהן יותר מתאימות לנו פשוט. ודווקא אני הבאתי את ההנגדה בשני הבחורים, הבחור שיונק את הישיבה, ומה שהישיבה מעניקה, הישיבה באמת יש לה צד שהוא מאוד קולה, כי הוא יונק את חיותו, מאדמו"רים שינקו את חיותם מהמקום שהיו בו. ואני באמת, במקום שנמצא היום, אני שנים רבות הייתי באמת בקטע של נחמן, ואני נמצא היום באיזשהו תהייה, האם באמת לשם פניי. כלומר, אני יכול לראות עם עולם של אדם שיועד עם מלכותו, וממש לספר את אותו סיפור עצמו, אבל במונחים, אני יכול לספר אותו מההתחלה, אבל באופן שהוא, עשו לו תרגום ארץ ישראלי, תרגום יותר רך, יותר... הייתי מגמה חוכמות שבסיפור כאן מוצגות כאור ממלא שמנוגד לאור הסובב, אני חושב שהחוכמה, כמו שזה צריך להפוך לכך, חוכמת הקודש הפועלת, האור של החוכמה, לא, לפחות אצל הרב קוק, אני לא חושב שהוא עמד בניגוד לאור הסובב, כל הווייתו של הרב קוק היה ההיפתחות שלו למה שקורה כאן, והוא זנח ועזב את כל תורת חוץ לארץ שממנו הגיע, ויצר את כל היצירה שלו בדיוק במקום הזה שבו היה איזשהו דו-שיח אחר בין האור הממלא והאור הסווה, בין החוכמות לבין הנקודות של הטוב. אצל רב נחמן זה מוצא באופן מסוים. אני חושב שניתן וצריך לספר את הסיפור הזה גם ברוח אחרת. ואני חושב שהדבר הזה לנו מאוד נוגע, זאת נקודה שהיא מאוד... אני חושב שגם כשאנחנו עוסקים היום בחוכמות, בצורה שאנחנו עוסקים בחוכמות, כל אחד בדרכו, אני חושב שדווקא העיסוק בחוכמה, המודעות העצמית, ההנהרה, היא מצד אחד יש בה גם צד באמת שממלא במובן הזה שהוא מעניק את החוקיות. ברגע שאתה מעניק על עצמך חוקיות, אתה כבר כבול לחוקיות ולא יכול גם להיפתח ולפורר אותה כדי להיפתח לעין, להיפתח לסום הרום עיניכם. מצד שני, אני חושב שכל הדו-שיח הזה, לפחות בעולם שאני חי, הוא יותר רך, הוא יותר... הוא לא כל כך קיצוני, והוא גם באמת, הייתי אומר, האור של החוכמה עצמה, הוא... כל אחד בונה את האיזונים שלו, איך שבונה אותם. אני באמת חושב שזה גם הבדל בין מקום כמו הישיבה כאן, לבין מקום כמו שחוכמה של איש אקדמיה. באמת החוכמה של איש האקדמיה, היא באמת, יש משהו מאוד גלותי, מאוד שהוא שרוי בחוכמה, במובן יותר מוחצן, הוא לגמרי נמצא כבול במארג שלם של תפיסות עולם שהוא בונה לעצמו, ולכן תיקח איש אקדמיה, תנסה ויש הכל להתגלגל איתו, או לתת לו איזשהו תנועה שובבה, תנועה כזאת קאוטית שהוא ייפתח לאיזשהו משהו שהוא לא חווה במובן הרוחני, הוא יראה שאתה סתם משוגע. הוא לא יתייחס אליו ברצינות, יזלזל בך. ומבחינה הזאת, רב נחמן התגעגע למקום הזה שיכול ליצור איזשהו שיח יותר בריא בין האור הממלא והאור הסובב, בין השורד לבין הקאוטי, כמו שזה נקרא. אבל רב נחמן הלך למקומות קשים, רב נחמן הלך ויצר להפעיל המון כוח, וזה מופיע במשך הסיפור, כמה כוח הוא צריך להפעיל כדי להגיע לשמחה, והכל הולך בהתרוצצות של סיפורי קצה. כל הסיפור של חתונה, כל התפיסה שלו את חתונה, שזה הילד והילדה שכל הסיפור סביב כל הבעלי העמומים, הבטלרס, שהם בעצם נותנים את המתנות, והכל הולך ומתנועע כאן ב... הוא צריך לדבר על אנשים מאוד מעוותים, כי דווקא אתה תשמור על הפרספקטיבה של העיוותים, אתה לא תשכח בעצם את התנועות המפתיעות והבלתי אפשריות כדי להיזכר בעין, להיזכר באמת בחלל הפנוי. כי אחרת אתה תשקע בחוכמות ושאיזשהו מקום אתה תלך שם לאיבוד באותם... מה אתם אומרים על זה? לא חידליתי עד הקצה, אבל יש כאן איזה... דיבורים שלי ככה בסביב הסיפור, מה...
דרור לא מסכים.
אני מאוד אוהב את הדיבורים, כאילו, הקשרים של... יש פה כמה נקודות, גם הנקודה של הישיבה וגם הנקודות של החוכמה, שהן מתקשרות, אבל... הדיבורים החילוניים של רב נחמן, אני מאוד אוהב אותם, מאוד, זה אחד הדברים שאני אוהב את רב נחמן, וגם זה אחד הדברים הכי חשובים, אני חושב, אצלי. הדיבורים החילוניים שלו, הרי התורה של רב נחמן, אני חושב שונה מרוב על התורות האחרות, אז אתה יכול לדבר על זה, אם תוציא את הקדוש ברוך הוא מהרבה מהתורות, זה לא ישנה. כאילו אם תתעלם, כך הרבה תורות של רב נחמן, זה הדברים שאני אומר, תוציא כל פעם שמופיע הקדוש ברוך הוא מהתורה, זה לא יעלה ולא יוריד לתורה, היא תעמוד כתורה בפני עצמה. כביכול הרבה הרבה מהתורות של רב נחמן, אני ניסיתי את זה כמה פעמים, הקדוש ברוך הוא לא הכרחי בהם. כביכול, ככה זה יוצא, זה מתקשר לעניין של החוכמה. רב נחמן הציג הרבה פעמים חוכמה מאוד 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 עמוקה, ותשתית הקיום, ועם זה אפשר, אתה יכול, רק מהחוכמה שלו אתה יכול להסתדר. וזה מזכיר גם את הבחור החילוני שקראת את הדברים שלו. יש לו חוכמה מאוד גדולה, והאינטואיציה שלו מאוד טובה. ומילא, בחוכמה הוא מסוגל להסתדר. הדבר הכי מסוכן, אני חושב, בהקשר הזה, זה בחור דתי חכם. שמכניס את החוכמה שלו, מכניס הקדוש ברוך הוא לתוך החוכמה. הקדוש ברוך הוא כבר הוא חלק מה... עוד משבצת בחוקיות של החוכמה.
זה מאוד יפה מה שאתה אומר, זה מאוד מנהיר לי.
ואז ממילא אתה כאילו הכל מסתדר. אבל מה שאני חושב שרב נחמן נכנס בו, אתה עושה מלחמה, וגם פה הכוח, המקום המאוד חשוב שמכניס את הכוח והעוצמה והדבר שמתנגד אליו, כל כך, זה שהקדוש ברוך הוא לא עוד משהו בחוכמה, הוא לא עוד איזה משהו. כדי להאמין בקדוש ברוך הוא, אתה לא צריך להיות חכם, אתה צריך תכסיסי מלחמה. כי כל החוכמות שאתה מפעיל בהן, בהכרחי להפעיל אותן כל הזמן, ועל זה הרבה מהתורות שלו, הרי לא יודע כמה, אפשר לעשות, איך רב נחמן מתשרים, לקחת רק את הנושא של לחבר את החוכמה במלכות בתורה א', וכתב מזה פירוש לכל השולחן ערוך, רק את הנקודה הזאת לחבר חוכמה למלכות, שבניסוח מודרני, אני חושב שזה פשוט לחשוב על מה שאתה עושה, עם כל הסיפור של לחבר את החוכמה למלכות, זה רק תחשוב על מה שאתה עושה. תחשוב, תחבר את השכל שלך על הפעולה שלך. שוב, בכל לא צריך לקדוש ברוך הוא בסיטואציה הזאת. אבל כל מה שהוא עושה, הוא אומר לך, בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא יותר חזק מהדברים האלה. ולכן צריך תכסיסי מלחמה, ולכן אצל החילוני, שאפילו לא מופיע לו אלוהים במשפט פעם אחת, אולי הוא הרבה יותר מתקדם, אבל אני מרחם עליו הרבה יותר. אני מרחם עליו במובן העמוק, כי כל מה שיש אצלו זה את החוכמה. כל מה שיש אצלו זה מה לעשות, יש לו manual book, good manual book, להיכנס כאילו לסטודיו ולחשוב איך להירגע וזה, אבל הבחור הדתי מבוץ תחתית, כאילו, אחד הבוגרים של שיח, שאני מכיר שהוריד את הכיפה, רצה להחזיר שיחות תרן לישיבה. רוצה לשים אותם בישיבה. עכשיו הוא לקח כמה דברים ושם אותם בתוך שקית. את רוב הדברים בשקית הוא רוצה לזרוק לזבל ואת הספר רצה להביא לישיבה. לקח את השקית ושכח להוציא את הספר מהשקית וזרק אותה לתוך הצפרדע. ואז הוא נזכר והתעצבן ונכנס לתוך הצפרדע להוציא את השקית, להוציא את השקית חדרה. אז בעודו מחטט בזבל להוציא את השיחות הרן, בהתחלה הוא עשה ככה עם הידיים והוא לא מצא, אז הוא קפץ לתוך הצפרדע והתחיל להוציא.
סיפור של רבי נחמן.
זה ממש. ואז בעודו מזה פתאום מרגיש בום גדול על הראש שקית זבל ענקית, שמאדם זרק לו על הראש, כי הוא לא חשב שיש מישהו בתוך הצפרדע.
זה היה מזורק אבן להשפעה, זה מגמרה מפורשת.
זה היה חיתולים. כדי להוציא, ואז בסוף הוא לקח את הספר דרן, יצא החוצה, אבל זה ממש סיפור של רב נחמן, הבן אדם הגיע רב נחמן לקח את האדם הזה והוריד אותו לתוך התיך, לתוך התיך, והזבל והרפש ממש, כפשוטו, לקח לו רפש, זרק לו על הראש. וזה ממש רב נחמן, בעקבות רב נחמן הוא ירד לשם, הוציא שיחות דרן, ועלה מהזה, אבל מי שיש לו אלוהים באמונה שלו, גם מהרפש יש לו סיכוי לצאת, גם אם הוא לא יעשה כלום. גם אם הוא לא יעשה כלום, אתה יכול לעשות הכל, בחוכמה אתה יכול לעשות הכל נכון. אתה יכול לעשות את הישיבה הכי מושלמת בחוכמה ולדעת תמיד איך להתנהל, יהיה לך כסף, יהיה לך תלמידים, יהיה לך כל מה שאתה רוצה. לא צריך לגדול בחוכמה בכל בשביל זה. אבל גם הנקודה היא שגם הדבר הכי מבולגן, הכי זבל בעולם, הקדוש ברוך הוא יכול להוציא מעתיד. תוך שנייה, וזו אמונה עמוקה של החילונים, אין, ועל זה אני חושב רב נחמן נלחם, ועל זה צריך להילחם, זה תכסיסי מלחמה. להאמין שמתוך השחור משחור שאתה נמצא בו, אתה יכול לצאת תוך שנייה, זה לא בחוכמה. זה לא יעזור כמה שתהיה חכם וכמה שתהיה...
טוב, אתה אמרת כאן דברים ממש נפלאים. אני רוצה לשנייה אחת להקל אותם. טוב, אתה באמת נתת כאן פרשנות עמוקה. אני רוצה לבדוק אם באמת רב נחמן הלך על הכיוון שלך. באיזשהו מקום, אתה תיארת את זה טוב מדי. תיארת את זה כמעט רומנטי. גם כשאתה מספר את הסיפור על הזבל, זה לא יותר אחד שיהיה בתוך הזבל. אתה כבר מספר את הסיפור על הזבל, זה כבר נהיה לנו סיפור נורא מצחיק. ואז ברגע הזה כבר קלקלת את הסיפור. כי גרמת לי לצחוק. ואני חושב שהנקודה כאן היא נקודה, הולכים להישאר בנקודה בזבל עצמו. כלומר, אני לא חושב שאתה יכולת לספר את זה כשהוא היה בתוך הזבל וחיבל את הזפת על הראש בעוד
מנסה של הפרש. אני חושב שאתם זבל אצלנו. להתעקר אותם, אפשר לצחוק מהזבל של אחרים. לא צריך להגש את הזבל של מישהו אחר בשביל אחר.
לא, הדברים שלך באמת הם רואים, באמת הם... זה נתן לי איזו תחושה שככה נצנס ממשהו שאתה נגעת מאוד חזק בבנות של רבי נחמן. אני מנסה לחשוב אם היית... אני הרי לא אמרתי שזה... מה שהצעתי זה לא לרבי נחמן. אני שואל את עצמי וכאילו, האם באמת המקום הזה שכולנו מתרפקים עליו כבר שנים רבות, אני מנסה לחשוב אם לו הרב קוק היה כאשר ניצב עכשיו כאן מדבר איתנו, להציל את העולם שלו ואת התורה שלו, אם גם אז סיפור כזה היה משתלב באותה הוויה שהוא היה שרוי בה ומינה הוא ינק את חיותו. הוא גם כן שאל את השאלות של הראשוניות, הוא ויתר על כל עולמו, הוא היה בחלל פנוי מספרים נוראים שהוא ליוו אותו כל ימיו עד מותו ממש, שלא הבינו אותו ולא ידעו מה הוא, ושם הוא ינק את יציאתו ושם הוא בנה את מה שבנה. ואני בכל זאת חושב שהחומרים שמהם הוא בנה את עולמו הם לא החומרים האלה. לא רק שלא מהחומרים האלה, הוא היה גם... יש בצד שאני גם... אני רוצה לפחות להפוך את התיאורים של רב נחמן, שזה לא מחויב המציאות. אני מאוד מסכים אגב, שמה שרב נחמן נאבק, שאין לך בעצם מה לפחד מכלום. כיוון שמה יכול להיות הכי גרוע? מקסימום אתה לא תהיה כאן, בטח לא תהיה כאן. כלומר, אין לך מה אתה חושש, אתה... בסוף הכל ייעלם, אז מה... אתה יכול להיות בשמחה לפחות. זאת אופציה. יחד עם זה אני חושב ש... וזו נקודה מאוד חזקה, שזה אני לוקח מרב נחמן מאוד. אתה חושב, לכן מישהו יודע מלכותו שאין לו כבר מה להפסיד, ובן אדם יודע שאין לו מה להפסיד, אז הוא באמת אדם משוחרר. הוא יכול להיות אדם שיכול להיזכר איכן הוא בעולם. כל מה שהוא חי, הוא חי בתחושה שיש לו מה להפסיד, הוא תמיד שואל את עצמו מה עכשיו הוא לא שלך אני בעולם. מצד שני אני בכל זאת רוצה, אני שואל את השאלה, אם באמת השאלה הזאת של איכן אני בעולם,
אני חושב שזה גם שני כיוונים בקשר לחוכמה, כי שאלה, החוכמה יש לה מהות בפני עצמה, לדעת מה קורה פה בכלל, ויש לה צד אחר שהוא כאילו צד תועלתני, להביא אותך לדבר שיהיה לך טוב. אז כאילו מה שאנחנו רואים, האקדמיה, או אולי יש את זה גם בדת, אבל הדת אני חושב היא יותר מכוונת להביא אותך שיהיה לך טוב בעולם. החיפוש החוכמה, כמו שאנחנו רואים פה, הוא דווקא מביא אותך הפוך. אתה באמת הולך אל הלא נודע, והמטרה שלך היא לא שיהיה לך יותר טוב, אלא אם כן אתה מגדיר את הידיעה שלך כדבר שיהיה לך יותר טוב. אבל פה גם רואים שהאנשים הרגילים, שהם לא מתוסבכים כאילו, אז הם משתמשים בחוכמה רק בשביל לקבל את מה שהם באמת רוצים. אז כולם לומדים חוכמות, כי זה רוצה כסף, זה רוצה כבוד, ואז הם בעצם מרוצים. אבל מי שהוא רוצה את החוכמה בפני עצמה, אז הוא... לפעמים הוא גם לא מגיע לאמת, וגם זה מוציא אותו מכל הדברים הטובים, כי הדברים הטובים, הצד טוב, היו לו מידות טובות. מידות טובות זה בעצם משהו שהוא איזה... מסורת שהיא מיועדת לכוון אותך שהחיים יהיו טובים, שזה, אז היא, השאלה היא מה בן אדם רוצה, לפעמים בן אדם, הוא אומר, אני כבר לא יודע מה קורה פה בעולם הזה, באמת, אני לא יודע אלוהים, לא אלוהים, אני רוצה שיהיה לי טוב, אני רואה שיש דרכים שעושות לבן אדם יותר טוב, יש גם צורות הסתכלות שעושות לבן אדם יותר טוב, אבל אם אתה מחפש את החוכמה הטהורה, אז אתה לא עושה לך את המנובר הזה, ואז אתה... באמת מתאבד על הדבר הזה, ואז באמת נהיה לך לא טוב. האפיקורסות הזאת היא, כמו שאנשים אומרים, כאילו זה לא מביא לך טוב, אבל אתה לא יכול, אתה חייב את זה. זה בעצם שני הצדדים של החוכמה.
כן, אני שומע. דרום, אולי בכל זאת חזור פעם, אני רוצה, תוכל לתנצל טוב מה שאמרת, אני רוצה להקשיב לזה. להקשיב לזה עוד פעם.
מה ש... יש את הנקודה של החוכמה, היא נקודה משמעית, היא חשובה מאוד, לא מצל הדעת, באמת חשובה. אבל הקדוש בו, יש משהו בחוכמה שהוא לבד, כמה שהוא עובד, הוא... אם אתה תסדר, אתה יכול להרגיע לכל, 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 מעולה. ולתפקד מעולה, לנהל הכל משהו פיקס. ואז זה ילך פיקס. ברוב המקרים, בדרך העולם. אבל יש בזה משהו ממכר, ואני חושב שהחוכמה, כאילו, זה הדבר הכי נכון. עכשיו, אם מבין נכון, כל העניין של המצווה, הרבה מהעניין של המצוות, לפי הזוהר, זה רק עצות טוב, זה רק עצות. רק להיות חכם יותר באיך שאתה חי בעולם. הדבר הזה גם נכון, כאילו גם אם אתה מבין את ההלכה ככה, כל הסיבה שאתה שם מניח תפילין בבוקר זה להיות חכם יותר. זה להתנהל בחוכמה יותר בעולם, במציאות. וזה טוב לך. אבל מעבר לעניין של החוכמה, יש גם את הקדוש ברוך הוא, שזה ג'וקר. אתה יכול להניח כל הבוקר תפילין ולהיות חכם מאוד בכל מה שאתה עושה. ויש אדם חילוני שמאמין באמת בקדוש ברוך הוא, יכול להגיע לגן עדן ואתה לא. הקדוש ברוך הוא יכול להוציא אותו מרפש וטיץ. בלי מה, זה מי שמאמין בהשם באמת, הקדוש ברוך הוא יכול לגאול אותו באמת. יש חוכמה בעולם, והקדוש ברוך הוא נתן חוכמה ליראה ואפשרות להתנהל בחוכמה בעולם ולעשות טוב, זה כמו שאמרת, שכאילו החוכמה היא מביאה, זה ידעת מביאה אותך לטוב, לעשות דברים טובים, זה נכון וזה עובד. אבל אחת הבעיות בזה זה להתמכר לרעיון שחוכמה באמת עובדת. ושכל מה שצריך לעשות זה רק לחשוב על מה שאני עושה ולשמור מצוות ולהתנהל נכון ולהתנהל חכם והכל יהיה בסדר. באמת באמת, הקדוש ברוך הוא יותר גדול מזה. הוא יכול שגם אם תתנהל לא בסדר תצליח וגם אם תתנהל בסדר לא תצליח. בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא לא חלק מהחוכמה, הוא מעל. מכונן.
כאן אבל החוכמה לא
מבין. וזה צריך תכסיסים מאוד גדולים להבין, להתנהל נכון בכל דבר ולהבין שבסופו של דבר זה לא מה שיציל אותך, צריך תכסיסי מלחמה של אמונה. אני עכשיו חצי שנה מנסה להרים פרויקט, כל שבעה. עשיתי באמת כמה תכסיסים מבריקים ביותר, כדי שהפרויקט הזה יקום, ולאן שהוא הגיע זה, בגלל זה אני בסדר. אבל אני עכשיו, כל מה שיש לי לעשות עכשיו, אם זה יקום או לא, זה רק להתפלל, אני עכשיו כאילו אמור להיות עכשיו בשיא הלחץ, כי זה אמור לקום תוך כמה ימים, וכל מה שאני יכול לעשות, אין לי עוד מה לעשות, אני רק יכול להתפלל, או שזה יצליח, או שזה לא יצליח. לנהל את זה יותר חכם ממה ש... כאילו, אתה יכול לעשות הכל חכם, הכל טוב, הכל זה, ויש בו חוייך לי, אם זה הולך או לא. זה לא עומד בך, ואדם מאוד מתמכר במה שהוא עושה. מה זאת אומרת? קיימתי מצוות, מה זאת אומרת? הלכתי לעבודה, עשיתי ככה, עכשיו מגיע לי מזכורת. לקחתי עץ, שמתי לו זבל, השקעתי אותו, שרתי לו, שמתי לו בח. עכשיו הוא צריך לצמוח. או שהוא יצמח, או שלא. כאילו, יש משהו שהקדוש ברוך הוא... כאילו, מישהו שלא עשה כלום יכול לצמיח לו עץ יותר גדול. יכול לקנות את הכלב
אחרי... אני חושב שכן, קצת עכשיו הלכת לי לקו חדש. קודם עוד אמרת אותו יותר נוקבים. שאיתה ויותר הזדהיתי, אבל אין לא, התחלת לומר משהו.
מה שחסר, אני חושב, בתיאור שלך דור, ביחסית לפה, זה שהחוכמה כאן מתואבת כסוג של משהו שיש בו משהו מפרק. זאת אומרת, אתה מתאר מאוד את הצד שבו החוכמה יוצרת את המעגל הסגור, כאילו, של החוכמה, החוכמתיות. וכאן יש תיאור יותר חריף, אני חושב, שהחוכמה יוצרת התפקרות. זאת אומרת, היא לא רק סוגרת את המעגל שלך, אלא היא גם מייצרת מצב שבו באמת, באופן עמוק, הדיבור על הקדוש ברוך הוא נהיה לגמרי לא רלוונטי לעולם שלך. זאת אומרת, זה הרבה יותר חריף מרק שזה כאילו הולך בלדר. זה שולל את האפשרות של הקיום שלו בכלל. זה
חשוב למה שאמרת.
כן, אני אומר, זה לא סתר, זה מחדד את ה... כאילו, החוכמה היא לא משאירה לו מקום, איזשהו מקום. ברגע שאני חושב, זה קשור מאוד לפרשנות, שאני רואה אפס קודם על ההשכלה, כאילו, המודרנה לא משאירה לקדוש ברוך הוא מקום בתוך המעגל הזה. אין לו איפה...
אני חושב שבמקומות הבאמת קשים, יש לנו, יש לך כזה
מקום. בסדר, אבל לא במקום.
וזה הוא חלק מהחוכמה. אתה יכול להכניס חוכמה, היא מסוגלת להכניס הכל, 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 הכל. למקום ולסדר אותו בצורה טובה. גם לקדוש ברוך הוא יש מקום בתוך החומה. פה הבעיה, פה התכסיסים שצריך להפעיל נגדה. כאילו אני חושב שקוראים להם ירושלמים. אלה שהחוכמה נכנסה להם, כאילו בסלם, כשאנחנו רוצים לדבר על כל מיני מחקרים, אז הם כאלה שהקדוש ברוך הוא גם חלק מהחוכמה שלהם.
אני חושב שהסיפור יותר טרגי, הוא לא כל כך פשוט. אני חושב את זה כאן, וזה לסיים, אני צריך לדבר על זה, יש לי כמה מחשבות בעניין, אבל אני חושב שיש כאן מצוקה הרבה יותר טרגית בתיאור של רבי נחמן. מצד אחד מתאר את העולם, את העולם המודרני, אם אכן זה לשם הוא מכוון, את העולם של עצמו, שמרוב שהוא מלא ואהבת תורה ויראת שמיים וחינוך וכו' וכו', באיזשהו הכל למעשה כבר איבד את הממד הצזזיתי. הייתי אומר את אותו מלמדים שעבדו לנו ברבדים הקמאים של הנפש מהשרידים מעולם של גן עדן, של ההתגלות, של עץ החיים וכן הלאה. כבר יש את הליצה בעץ הדעת, אתה נמצא במקום שהוא כבר עולם שהוא של סדר, עולם של היגיון, של חוכמה. אתה בנקודה הזאת אתה תמיד תכוון את כל החיים שלך באיזשהו מקום על פי להיות בסדר, להיות מובנה, להיות שורד או משהו כזה. אתה למעשה כאן מאבד את הממד הגבוה שהוא בעצם, המפגש עם הלא נודע, עם המקומות שלא בשליטה וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו כאן תראו יחד בין החוכמה לבין המידות הטובות הוא יחס מאוד כאוב, הוא יחס מאוד טרגי. מצד אחד האדם חייב להיות, כי זה הייתי אומר המבנה של המוח, הוא מבנה שמחפש את הסדר. תמיד יש איזה משהו, ככה אמר לי, זה חוקר מוח שהוא יש משהו שמושך אל הסדר, ויש גם משהו שיצר גם את האיום על הסדר. והכל יצא במוח עצמו, אם נדבר במובנים המדעיים. במובן היותר פנימי, יש כאן תאים מטוטלת. וכל נקודה בחיים, אדם מצד אחד מגיע לאיזושהי נקודה שבה הוא מלא מעצמו. ברגע שהוא מלא מעצמו, הוא למעשה כבר לא שווה. הוא למעשה איבד את, את הכנות שלו, את הרוח שלו. הוא מאוד כבר שבוי בעני המלוך שלו. זאת הבעיה של רבי נחמן. מצד אחד הוא אפיקורסות. כי זה מתבקש מהחוכמה, ואז פתאום היה נופל, פתאום היה נזכר לפעמים, ההיזכרות אצל רבי נחמן, זה סוג של איזה תוהו ובוהו, זה התנוצצות ממקום אחר, וואלה, מה, איפה אני בכלל נמצא, איך הידרדרתי, כשהוא אדם עומד ברוב ימיו, פתאום, מה קרה, מה יצא לי כל זה, עבדתי, חכמתי, השקעתי, מה, פתאום הוא תופס, איפה זה באין סוף, פתאום זה מאבד כבר את המשמעות שלו. וזאת הנקודה שרבי נחמן מושך לקראתה. והדרך שלו, מה שהוא אומר, שהדרך היחידה היא הכוכבים. הכוכבים זה בעצם המבוא, שרק משם אתה יכול איזשהו מקום לחזור אל המקום, אל החלל הפנוי, אל ה... טוב, אני רוצה עוד... אולי... בגלל שאני לא אמשיך הלאה, אבל יש עוד... אני רוצה בכל זאת לסגור את הקטע הזה ולהגיע אל התיאור שהמשיך סוף ההקדמה אל הבנים ולבן והבת. זה מאוד יפה ככה, רבי נחמן באמת לקח תיאור של בן ובת שמחפשים את עצמם, שזה מאוד קשור בהרבה סיפורי עם. יש תיאור על ילד וילדה שהלכו לאיבוד ומשהו כזה. רבי נחמן כבר אמר שמה שמעורר, לעורר את הישנים זה סיפורים מעשייה בשנים קדמוניות. הוא לקח סיפורים סיפורים של סיפורי עם, ששם באמת הסודות נמצאים, ותיקן אותם, ובין השאר גם פה הסיפור של הבן והבת בעולם של הזה, וזה, אני לא התארתי, באמת, יש כל מיני סיפורי עם כאלה, על ילד וילדה שהלכו לאיבוד, אתה מכיר משהו שנמחש פה שהוא אימץ כאן איזה סיפורים שהוא הכיר, או סיפור שהוא הכיר, ושאתן אותו כאן, אני עוד לא הנחתי את האצבע על המקור של ה... לא נגיע לזה. טוב, תתפק לזה.
תודה רבה.